קידושין, דף י' ד', מתחילים בעזרת השם, דף י' ג' עמוד ב', שורה שנייה מלמטה, במילים והיבמה נקנית. מסופר במסכת חולין דף קופתת. ילתה, כך היה שמה של אשתו של רב נחמן, הרבנית של רב נחמן. יום אחד היא אומרת לו, הרי כל דבר שהבורא הרחמן יתברך שמו אסר לעם ישראל בתורתו הקדושה, כל אחד מהאיסורים שבתורה יש כנגדו את הדרך לעשות את אותו דבר בדרך היתר. היא הביאה לו רשימה ארוכה של דוגמאות. התורה אוסרת לאכול דם. בכל זאת התורה התירה כבד שיש בו טעם של דם. התורה אוסרת חלב, סוג שומן בבהמה שאסור באכילה. מצד שני יש חלב של חיה שמותר. התורה אוסרת לאכול בשר חזיר, אבל אפשר לטעום טעם של בשר חזיר שהטעם נמצא במוח של דג שנקרא שיבוטה. יש עוף שנקרא גיירוטה, שהוא עוף טמא והוא אסור באכילה, אבל אותו טעם יש בלשון של דג קברה. התורה אוסרת לאדם לקחת אשת חברו בחייו, בכל זאת יכול להיות שהוא יתחתן עם גרושה בחיי בעלה. התורה אוסרת לאדם להתחתן עם אשתו של אחיו, אשת אחיו, אבל אם אחיו מת בלי ילדים, בלי להשאיר צאצאים, אז יש מצוות ייבום, יכול לקחת את אשת אחיו. אם כן, היא אומרת, אני רוצה לאכול בשר בחלב. התורה אוסרת לאכול בשר שיתבשל בחלב. חכמים אסרו אפילו אם הוא לא יתבשל, אלא עצם בשר וחלב ביחד. אני רוצה לאכול בשר וחלב. איפה יש דבר יותר כנגד האיסור של בשר וחלב? הלך רב נחמן למטבח ואמר לטבחים, תצלו על שיפוד בשר כחל שיש בו בשר וחלב. ועל ידי צליה רב נחמן התיר לאשתו לאכול את הבשר הזה. מכל מקום, אחד מהדברים שהתורה אסרה אבל היא התירה כמותו, זה להתחתן עם אשת אחיו, גיסתו. אפילו אחרי מיתתו של האח, אשת אחיו אסורה. אבל בכל זאת יש מקרה אחד שבו אשת האח מותרת. אם אחיו מת בלי להשאיר צאצאים, הוא לא ישאיר בנים, הוא לא ישאיר בנות, אז יש מצוות ייבום. אותה אישה, אשת אחיו, נקראת יבמה, והיא זקוקה להתייבם לאח של בעלה. ואם אח של בעלה רוצה להתחתן איתה, הוא קונה אותה בקניין ביה, כך למדנו במשנה. שואלת הגמרא, מנהלן, מנהלן שהיא נקנית בקניין ביה, והיא לא נקנית בכל הקניינים שאישה נקנית בהם. הרי אישה רגילה נקנית גם בקניין כסף, גם בקניין שטר. אמר קרא, אומרת התורה, יבמה, היבם של אותה יבמה, אח של בעלה של אותה יבמה, יבוא עליה. זאת אומרת שעצם זה שיש קניין ביה, כבר הוא לקחה לא לאישה. הוא לוקח אותה לא לאישה? אם כן ואימה, אולי נאמר, לכולה מילתה היא תהיה כמו אישה. נדמה את אותה יבמה שנקנית ליבם בכל הדברים, שהיא תהיה כמו שאר אישה שנקנית לבעלה, ונוכל לקנות יבמה גם בקניין כסף, גם בקניין שטר. ומהתורה, היא לא נקנית בכסף, היא לא נקנית בשטר, היא רק נקנית בביאה. תרץ תגמר, למה לא סלקה דעתך? למה לא יעלה בדעתך שהיא נקנית גם בכסף או שטר דטניה? יכול יהיו קניין כסף או קניין שטר שחכמים תקנו, שיבם שקונה את היבמה בכסף או בשטר, זה מועיל מעט. זאת אומרת, אם היו כמה אחים ואחד מהם קנה בכסף או בשטר, כעת היא כבר מיועדת רק לאותו אח, והאחים האחרים לא יכולים לייבם אותה. וכן, אם בסוף הוא מחליט שהוא לא רוצה להתחתן איתה עם אותה היבמה, לא מספיק שהוא ייתן חליצה, כמו יבמה רגילה שהיבם לא רוצה להתחתן איתה, הוא מוציא אותה על ידי קניין חליצה שמפורש במסכת יבמות, שהיבמה חולצת את נעלו של היבם, ועושים סדר שלם של חליצה, ועל ידי זה נהיית מותרת להינשא לאחרים, ויוצאת מרשותו של היבם. אבל אם היבם קנה אותה בקניין כסף או בקניין שטר, זה מועיל מתקנת חכמים מעט, לעניין זה שהיא כעת נאסרת על שאר האחים, על שאר היבמים, והיא מיועדת רק אל אותו היבם שקנה אותה בכסף או בשטר, שהקניין הזה נקרא קניין מאמר, אבל זה לא משלים את הקניין, אלא צריך גם קניין ביאה. ועל זה אומרת הברייתא, יכול היית לומר שיהיו כסף ושטר גומרים בה את הקניין, כדרך שהקניין ביאה גומרת בה, שזה לבד מספיק, זה עושה את הקניין קניין גמור עד כדי כך, שהופכת להיות אשתו לכל דבר, שיוצא ממנו לא על ידי חליצה, אלא רק על ידי גט. אז למה באמת כסף ושטר לא ישלימו את הקניין? למה רק ביאה? תלמוד לומר, אחרי שכתוב יבמה יבוא עליה או לקחה, לא לאישה, מוסיפה התורה את המילה ויבמה, שזה הכוונה קניין ביאה. למה צריך לכתוב שוב פעם את הקניין הזה? כדי ללמד שרק קניין ביאה זה גומרת בה, ואין קניין כסף או קניין שטר גומרים בה את הקניין. שואלת הגמרא, המילה ויבמה היא מיותרת כדי ללמוד שאי אפשר לקנות בכסף או בשטר קניין גמור ביבמה? מי אמר ואימה? אולי אומר מי ויבמה, הכוונה דבעל כורחה מייבם, שאפילו אם הוא מייבם אותה בניגוד לרצונה, היא נקנית, שזה באמת ההלכה. אמנם חכמים מסדרים שלא יעשו דבר כזה, למשל אם היא נופלת לפני מישהו שהיא לא רוצה אותו, כמו מנובל או מוקש שכין, אז החכמים ממונים למנוע את הקניין ייבום, אבל בפועל, אם היה קניין ייבום בעל כורחה, היא נקנית, כי כתוב ויבמה. אז אם כן, אולי נאמר שהמילה הזאת אינה מיותרת לדרוש שרק קניין ביאה מועיל ביבמה, כי צריך את המילה הזאת כדי לדרוש שבעל כורחה מועיל. עונה הגמרא, אם כן, שהמילה הזאת רק באה ללמד ש... אפשר בעל כורחה, לימה קרא ויבם. למה צריך להיות כתוב ויבמה? מהי ויבמה? למה מוסיפים את האות אי? שמת מינה תרתי. אם כן, יש לנו כאן שתי דרשות מהמילה הזאת, גם שהיא נקנית בעל כורחה, וגם שהיא נקנית רק בביאה ולא בקניין כסף ולא בקניין שטר. אם היבם לא רוצה לייבם את היבמה, איך הוא מוציא אותה מרשותו? בעל שרוצה להוציא את אשתו, שתהיה מותרת לכל העולם, נותן לה גט, שטר, שהוא כותב בו, הרי את מותרת לכל אדם. אבל יבמה יוצאת מרשות היבם בקניין חליצה. שואלת הגמרא, מנהלן, שאחרי שהיבמה חולצת נעלו של היבם ועושה את כל סדר החליצה, מניין שאז היא נהיית מותרת לכל העולם? אולי כשהתורה אומרת שיש מצווה שהיבמה חולצת את נעלו של היבם, זה לא אומר שכעת היא מותרת לכל העולם. אולי נאמר, נכון, יש מצוות חליצה. התורה מפורש כותבת שיבמה, אם היבם לא רוצה לייבם אותה, עושה חליצה. אבל מי אמר שזה מתיר אותה לכל העולם? אולי יש מצוות חליצה. אולי זה עושה איזה נחת רוח לנפטר. מי אמר? קודם כל זה ודאי עושה נחת רוח לנפטר, כמו שכתוב בספרים הקדושים. מצוות חליצה זה מצווה שיש בה תועלת גדולה מאוד לאותו נפטר, שנפטר בלי להשאיר בנים. אבל בכל אופן, אולי נאמר שזה לא מתיר אותה אחר כך להתחתן עם שאר העולם. מניין שזה מוציא אותה מרשות היבם להתיר אותה לכל העולם. את הרצת הגמרא דכתיב, פסוק אומר שאחרי החליצה נקרא שמו של אותו חולץ בעם ישראל בית חלוץ הנעל. כתוב בישראל בית חלוץ הנעל, ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל, מזה שסמוך המילה בישראל למילים בית חלוץ, דורשים. אתה יודע למה היא מותרת בעם ישראל להתחתן עם שאר האנשים? זה מכיוון שהיה כאן בית חלוץ, כיוון שחלץ בה את נעלו, אז הותרה לכל בתי ישראל. בישראל בית, למה היא מותרת בבתי ישראל? כי היה חלוץ, כי הייתה חליצה. שואלת הגמרא, היי, וכי המילה ישראל להכי הוא דעתה, וכי מלמדת את הדרשה הזאת, שעל ידי החליצה נהיית מותרת להתחתן עם שאר האנשים, היי מבעי אלי, את הדרשה הזאת, את המילה הזאת, ישראל, צריכים לדרשה שדרש בברייתא, כדתני רב שמואל בר יהודה, שמהמילה בישראל לומדים שהיא חולצת בבית דין של אלה שנולדו ישראלים, ולא בבית דין של גיירים. ככה הגרסה. זאת אומרת שאם זה בית דין של גיירים, אי אפשר לעשות שם חליצה. אז כבר לומדים מהמילה ישראל דרשה אחת, עונה הגמרא, נכון, אפשר אבל ללמוד שתי דרשות, כי תרי בישראל כתיבי, כתוב בעניין יבמה פעמיים המילה בישראל, פעם אחת מה שהבאנו ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל, ועוד פעם כתוב להקים לאחיו שם בישראל. מפעם אחת לומדים שהחליצה מתירה אותה לשאר עם ישראל, היא יכולה לנסה עם אחרים, ועוד פעם שכתוב בישראל זה בא ללמד שהיא אינה יכולה לעשות חליצה בבית דין של גרים. שואלת הגמרא, והקאטי עדיין מבאה אליי, המילה בישראל נצרכת לכדתניה לברייתא שאמר רבי יהודה, פעם אחת היינו יושבים לפני רבי טרפון והיינו עדים למעמד חליצה, באה אתה יבמה לחלוץ ועשו את כל העניין של החליצה, ואמר לנו רבי טרפון, אנו כולכם ואמרו חלוץ הנעל, חלוץ הנעל. שכשאומרים ונקרא שמו בישראל חלוץ הנעל, באמת אלה שנמצאים שם אומרים חלוץ הנעל, חלוץ הנעל. מניין לומדים את זה? כנראה ממה שכתוב בישראל. אז אם כן, מניין נלמד שעל ידי החליצה ניתרת לשאר בתי ישראל? עונה הגמרא, הוא מה שצריכים שכולם, כל אלה שנוכחים במעמד החליצה יאמרו חלוץ הנעל, לא לומדים את זה מהמילה בישראל, אלא מהמילים ונקרא שמו נפקא, שכולם צריכים לקרוא את שמו של החולץ, חלוץ הנעל. דרך נוספת שהיבמה יוצאת מרשות היבם כדי להיות מותרת להינשא לאחרים, זה במיטתו של היבם. שואלת הגמרא מנהלן, שאם היבם לא עשה חליצה אלא מת, כבר מותר לה להתחתן עם שאר העולם. מתרץ את הגמרא, לומדים את זה בקל וחומר. ומה אשת איש שהיא חמורה? מי שמתחתן עם אשת איש חייב מיתת בית דין של חנק. בכל זאת, מיתת הבעל מתירה אותה. אז יבמה שמי שמתחתן איתה כשהיא זקוקה ליבם, עובר בלא תעשה, שהתורה אומרת לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, אבל הוא לא חייב מיתת בדין. לא כל שכן שמיתת היבם תתיר אותה. מנסה הגמרא לפרוח את הקל וחומר, מה לאשת איש, שכן, אמנם מצד אחד היא חמורה בזה שחייבים עליה חנק, אבל מצד שני יש דבר קל באשת איש, יותר מיבמה, שהרי שכן יוצא בגט, אפשר לכתוב לה שטר גט, ועל ידי זה יוצאת ומותרת. תאמר ביבמה הזו, שאינה יוצא בגט, אומרת הגמרא בסדר, הנמי, יש לה דרך אחרת שהיא יוצאת, היא יוצאה בחליצה, זה במקום גט. אם כן, אשת איש היא חמורה יותר מיבמה. נכון שמצד אחד היא יוצאה בגט, אבל זה לא נחשב כולה כלפי יבמה, כי יבמה יוצאה גם היא בדבר שדומה לגט, יוצאה בחליצה. אז אם אשת איש החמורה שחייבים עליה חנק יוצאה במיטת הבעל, כל שכן יבמה הקלה שסך הכל עוברים באיסור עשה, ודאי שיוצא במיטת היבם. אלא שואלת הגמרא, לכאורה אפשר לדחות בדרך אחרת, שאשת איש לא יותר חמורה מיבמה, כי מה לאשת איש, שכן הקלו בה שמי שהיה שערותה, הבעל שקידש אותה, אותו אוסרה, הוא גם מתירה על ידי שהוא מת. אבל יבמה, מי אסר אותה? בעלה שקידש אותה. אז איך כעת אתה רוצה שתהיה מותרת על ידי מישהו אחר, על ידי היבם? על ידי מיטת היבם? מתרץ את הגמרא אמר רב אשי, הוא דוחה גם את זה, גם את התחייה הזאת, והוא מעמיד חזרת הקל וחומר. כי הנמי, גם ליבמה הזאת יש את אותה כולה, כמו שיש לגבי אשת איש. שהרי אותו אוסרה הוא זה שמתיר אותה. אתה אומר שמי אוסר יבמה? הבעל שמת. אבל זה לא נכון. כי אם הוא היה מת ולא היו לו אחים, היא הייתה מותרת. למה היא כעת עדיין אסורה לשאר העולם? כי בעלה היה לו אח. אז מי זה שאוסר אותה כעת? אותו אח. והוא גם זה שמתיר אותה במיטת היבם. אותו יבם אוסרה ואותו יבם הוא זה שמתיר אותה. הוא שער אילה. אז אם כן, מצאנו מקורות לקניינים של יבמה. כעת שואלת הגמרא, ותהי אשת איש יוצאה לא רק על ידי גט, אלא גם בחליצה מקל וחומר מיבמה. ומה היבמה שהיא חמורה, שהיא אינה יוצאה בגט? בכל זאת, יוצאה בחליצה אשת איש הזו, שהיא יותר קלה, שהיא יוצאה אפילו בגט. אינו דין שיוצא גם וחליצה? מתרץ את הגמרא, אי אפשר ללמוד את הקל וחומר הזה. כי הרי אמר קרא, התורה המפורש אומרת, שהדרך היחידה שאשת איש יוצאת מבעלה, כל זמן שבעלה חי, זה על ידי שהוא כותב לספר כריתות. למה התורה מסמיכה את המילה ספר, שזה הגט, למילה כריתות, כדי ללמד, שרק על ידי ספר, זה הדבר היחיד שקורית אותה מבעלה. ואין דבר אחר קורית אותה ממנו. זאת אומרת שהיא לא יכולה לצאת על ידי חליצה. טוב, אז דחינו את האפשרות הזאת ללמוד שכל אשת איש תהיה מותרת על ידי חליצה. שואלת הגמרא עכשיו שאלה חדשה. ותהי יבמה יוצאת בגט, אולי נאמר שיבמה יכולה לצאת לא רק על ידי חליצה, אלא גם על ידי גט. ונלמד את זה מקל וחומר. ומה אשת איש החמורה? שאינה יוצא בחליצה, בכל זאת אתה רואה שהיא יוצא בגט. אז היבמה הזו שהיא קלה יותר, שהיא יוצא אפילו בחליצה, אינו דין שהיא יוצא גם בגט? תרץ את הגמרא, אמר קרא, התורה בעצמה אומרת שאי אפשר לדרוש את הקל וחומר הזה. כי בפרשת חליצה כתוב, וחלצה נעלו מעל רגלו, ואז כתוב, וענתה ואמרה, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. וכשהתורה אומרת את המילה ככה, זה מראה שזה עיכובה, שיוצא דווקא כמו שכתוב בפסוק, ולא בדרך אחרת. מכיוון שהתורה מדברת על חליצה, והיא לא מדברת על גט, זה אומר שיבמה יוצא רק בחליצה, ולא בגט. שואלת הגמרא, וכל היכא דאיכא עיכובה, וכי כל מקום שהתורה מדגישה עם מילה מסוימת שמלמדת שמה שכתוב שם מעכב, לא דרשי קל וחומר, אי אפשר ללמוד דינים חדשים על ידי הדרשה של קל וחומר. והרי המצווה המאוד מאוד מיוחדת של צעירי יום הכיפורים, ששם ביום הכיפורים בבית המקדש הייתה עבודה נפלאה במיוחד, ואחד מהדברים הבולטים שהיו שם זה הגורל, הגורל שעשו על שני שעירים, והכהן הגדול הכניס את ידיו לתוך תיבה מיוחדת שהיו שם שני גורלות, אחד היה כתוב עליו להשם והשני היה כתוב עליו להזזל, ואז הכהן גדול מכניס את שתי ידיו ומוציא את שתי הגורלות, ואם בצד ימין למשל עלה הגורל להשם, אז השעיר שעמד מימינו הפך להיות השעיר להשם, והקריבו אותו ולקחו מדמו לתוך קודש הקודשים, ומה שבצד שמאל עלה בידו של הכהן הגדול להזזל, זה אומר שהשעיר השמאלי יהיה השעיר להזזל, שיקחו אותו, לשלח אותו להזזל המדברה, ועל ידי זה התכפרו שאר האבונות של עם ישראל. אז שם דכתיב שצריך לעשות גורל כדי לקבוע איזה שעיר יהיה להשם ואיזה להזזל. ושם כתובה מילה שמלמדת שמה שכתוב שם זה מעכב, כי כתוב שם לשון חוקה. וטניה, הברייתא אומרת, ועשה הוא חטאת, שמה קובע איזה שעיר יהיה להשם לחטאת, זה על ידי הגורל. הוא זה שעושה את השעיר לחטאת להשם. אבל אם הכהן גדול רוצה לדלג על הגורל, והוא רוצה לקבוע מי יהיה השעיר להשם ומי יהיה השעיר להזזל על ידי ההקדשה שהוא מקדיש, והוא רוצה לומר שעיר זה יהיה מוקדש להשם ושעיר זה יהיה מוקדש להזזל, אי אפשר בצורה הזאת לקבוע. אין קריאת השם שהכהן גדול אומר, קורא שם לשעיר אחד להשם ולשעיר השני להזזל, זה לא עושה את השעיר להשם חטאת. שיכול, אני הייתי חושב, לומר שכן, שכן יועיל קריאת שם בלי גורל. ואיך הייתי חושב כך? על ידי קל וחומר, הלא דין הוא. ומה באדם שמביא אופות, כן אופות, שאחד יהיה לחטאת ואחד יהיה לעולה. שלא קידש הגורל, אם הוא יעשה גורל ויצא לו על ציפור אחת חטאת ועל ציפור אחת עולה, הוא יוכל אחר כך לשנות ולומר הפוך, כי הגורל לא קובע. ומה כן קובע? קידש השם. כשהוא קונה, הוא יכול לקבוע על אוף אחד שהוא חטאת והאוף השני שהוא עולה, ואז זה כבר לא ישתנה. אז במקום כזה, לעניין השעירים ביום הכיפורים, שקידש הגורל, אינו דין שיקדש השם, שהוא קורא שם, והייתי סבור ללמוד כזה קל וחומר. אף על פי שכתוב לשון חוקה, שזה אומר שמה שכתוב לעניין שעירי יום הכיפורים זה מעכב, בכל זאת הייתי יכול ללמוד על ידי קל וחומר. הסיבה שאני לא לומד קל וחומר זה לא בגלל שכתוב חוקה, אלא בגלל שיש לי דחייה אחרת, כי התורה ממעטת. תלמוד לומר, ועשה הוא חטאת. זה כתוב לעניין הגורל, כדי ללמד שדווקא הוא עושה חטאת, ואין קריאת השם עושה חטאת. ובלי זה, בלי הפסוק המיוחד הזה, לא הייתי אומר שזה שכתוב לשון חוקה, זה אומר שאי אפשר ללמוד קל וחומר. ורק תמה דמעטי יקרא, דווקא בגלל שהתורה ממעטת את האפשרות הזאת לקרוא שם, ועל ידי זה לקבוע מי יהיה השעיר להשם ומי יהיה להזזל, רק בגלל שמעטי יקרא, ולכן אנחנו אומרים שזה לא מועיל. הלב הכי, בלי הפסוק ועשה הוא חטאת, דרשינן קל וחומר, אף על גב דכתיב בי חוקה, אז אם כן, אף על פי שכתוב שם חוקה, אז אם כן גם אצלנו לעניין חליצה, אף על פי שכתוב ככה, שזה אומר עיכוב, שדווקא כמו שכתוב ולא בצורה אחרת, בכל זאת על ידי קל וחומר, נאמר שהיא תצא גם על ידי גט. אלא אומרת הגמרא, באמת יש מיעוט מפורש בפסוק, שיבמה לא יוצא על ידי גט. כי לעניין גט כתוב, אמר קרא וכתב לה ספר קריטות. דווקא לאשת איש מועיל גט, ולא ליבמה. שואלת הגמרא, מהמילה לה דורשים משהו אחר. ואם הלה, זה מלמד שצריך לכתוב את הגט דווקא לשמה. עונה הגמרא, כתוב פעמיים את המילה לה. תרי לה כתיבי בפרשת גירושין. כתוב, כי ייקח איש אישה, ואם הוא רוצה לתת לה גט, וכתב לה ספר קריטות, ואז יוכל להתחתן עם מישהו אחר. ואם אותו אחר גם רוצה לתת לה גט, וכתב לה ספר קריטות, כתוב פעמיים את המילה לה. לכן, מפעם אחת דורשים שצריכים לכתוב את הגט לשמה של האישה הזאת, ופעם אחרת, כדי ללמד שדווקא היא יוצאת בגט ולא יבמה. שואלת הגמרא והקאטי, עדיין, מבעיה לי, צריכים את שתי הפעמים שהתורה כותבת לה, בשביל לימודים אחרים. אחד, לימוד אחד, כמו שאמרנו, מזה שכתוב לה, שצריך לכתוב את הגט לשמה של אותה אישה המתגרשת. והידך, הפעם השנייה, צריך בשביל לדרוש שדווקא לה לבדה. אם אדם היה נשוי שתי נשים, והוא רוצה לגרש את שתיהן, הוא לא יכול לכתוב גט אחד לשתיהן, שפלוני מגרשת פלונית ופלונית. אלא, חייבים לכתוב על כל אחת בפני עצמה, ולא לה ולחברתה. אז את הדרשה הזאת לומדים מהפעם השנייה לה. אז מניין נלמד שיבמה לא יוצאת בגט, אלא יש מיעוט אחר ללמד שיבמה לא יוצאת בגט. אמר קרא, התורה אומרת בפרשת חליצה, ונקרא שמו של היבם שעשה חליצה בעם ישראל, בית חלוץ, הנעל. למה צריכים להוסיף את המילה הנעל? זה כדי ללמד. דווקא על ידי נעל אין, זה דרך היחידה להוציא את היבמה שתוכל להתחתן עם מישהו אחר, אבל במידי אחרינה, על ידי גט, על ידי דבר אחר, לא נתיר את האישה. שואלת הגמרא, והי, וכי המילה הזאת נעל, להכי יודעתה, זה בא ללמד עם המילה מיותרת, שרק על ידי חליצה היבמה יוצאת, ולא על ידי גט, הרי הי מבעיה לי לכדתניא, המילה נעל לא מיותרת, כי דורשים מן הדרשה אחרת בברייתא, שהתורה אומרת, וחלצה היבמה נעלו מעל רגלו של היבם, אין לי אלא אם הנעל קנויה לו. אבל אם זה נעל של כל אדם, הרי בית דין מחזיקים נעל מיוחדת לחליצה. אם הם לא הקנו ליבם את הנעל הזאת, ועשו חליצה עם נעל של מישהו אחר, שהייתה נעולה ברגלו של היבם, מנעל עם נעין שזה מועיל, תלמוד לומר פעם שנייה נעל. כתוב וחלצה נעלו מעל רגלו. כתוב בית חלוץ הנעל, זה ריבה שאפילו אם זה נעל של מישהו אחר, אפשר לעשות בו חליצה. אם כן, מה תלמוד לומר, וחלצה נעלו מעל רגלו, משמע שזה צריך להיות נעל שלו, זה לא הכוונה שזה צריך להיות קנוי לו, אלא נעל הראוי לו, שזה מתאים לו, פרט לנעל כל כך גדולה, עד שאין יכול להלך בו, הוא לא יכול ללכת עם כזאת נעל, היא ממש גדולה עליו, ופרט לנעל כל כך קטנה, שאינה מכסה, אינה חופה את רוב רגלו, ופרט למסוליים, מה הכוונה מסוליים? נעל שאין לה עקב, אם זה נעל כזאת שאינה מתאימה לרגלו של היבם, אי אפשר לעשות בו חליצה. אבל זה שהנעל אינה שלו, לא מונע מעשיית החליצה, וזה לומדים מהנעל היתרה שכתובה בפסוק. אבל עדיין אין לנו דרשה מניין נלמד שיבמה יוצא רק בחליצה ולא בגט. מתרצת הגמרא, אתה יודע מניין אני למד, שאישה יוצאת רק בחליצה והיא אינה יוצאה בגט, כי אם כן נכתוב קרא בית חלוץ נעל. למה מוסיפים את האות היי, הנעל? מהי הנעל? שם את מנעל תרתי לומדים גם את צורת המנעל וגם שיבמה אינה יוצאה בגט אלא בחליצה. לומדים את כל הדרשות נדרשו, וגם את הדרשה שיבמה יוצא רק בחליצה ואינה יוצא בגט. כאן סיימנו את הנושא של קידושי אישה, במה היא נקנית, ואיך היא יוצאת מרשות הבעל, גם איך יבמה נקנית, ואיך היא יוצאת מרשות היבם. מכאן והלאה אנחנו עוברים לנושא אחר. מכיוון שדיברנו את ענייני קניינים, עוברים לקניינים נוספים בשאר מקומות. והמשנה הבאה מדברת על קנייני עבד עברי, עבד יהודי, יהודי שנמכר לעבד, וכן בת ישראל שנמכרה לשפחה, לאמה. מה הקניינים שלהם? לפני שנקרא את דברי המשנה והגמרא, נפרט את סוגי עבדים שכתובים בפסוקים. יש 5 סוגי עבדים ושפחות יהודים. הסוג הראשון, יהודי שמוכר את עצמו, לא מישהו מכר אותו, לא בדין מכרו אותו, הוא מוכר את עצמו, מחמת דוחקו, הוא דחוק למאות. ובפרשת באר אומרת התורה, חיימוך אחיך, אימך ונמכר לך וגומר. זה סוג אחד. עבד עברי שמוכר עצמו. סוג שני, יהודי שמוכר את עצמו לעבד לנוכרי, אבל הוא מוכר את עצמו לגוי, וזה גם מחמת דוחקו, וזה מובא שם בהמשך הפסוקים, וכי תשיג יד גר ותושב אימך, שיהיה לאיזה גוי כסף, ומח אחיך, וזה יהודי לא יהיה לו כסף, ונמכר לאותו גוי גר תושב וגומר, זה נאמר שם. וזה הסוג השני, מוכר עצמו לעובד כוכבים. זה גם כן סוג שני של עבד עברי. יש סוג שלישי של עבד, יהודי שגנב השם ישמרנו, והוא חייב להחזיר, ואין לו ממה לשלם. בדין, התורה התירה להם למכור אותו ליהודי אחר, כדי שבדמי המחירה הוא ישלם את גניבתו. והסוג עבד הזה מוזכר בפרשת משפטים, שם כתוב כי תקנה עבד עברי וגומר. וגם בפרשת ראה מוזכר הסוג עבד הזה בפסוקים כי ימכר לך אחיך העברי וגומר. יש סוג רביעי של עבד. עבד נרצה. מה הפירוש נרצה? שלקחו מרצע ונקבו לו עם המרצע את האוזן. איזה עבד מדובר? עבד עברי נמכר ל6 שנים. כמו שאומרת התורה, 6 שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. אבל אם אותו עבד, כשמגיע זמן השחרור, הוא לא רוצה לצאת לחירות, אז האדון רוצע את אוזנו במרצע, והעבד ממשיך לעבוד עד שנת ה-50, שנת היובל. אז הוא נקרא עבד נרצע. זה הסוג הרביעי. הסוג החמישי, מדברים פה כבר על בת ישראל שנמכרה לשפחה, שהיא מכונה אמה עברייה. דבר כאן שהיא נמכרה בקטנותה ליהודי. כעת נעבור לפרט את הקניינים במשנה. עבד עברי נקנה בקניין כסף, האדון משלם לו כסף, או שהוא משלם לבית דין, שמוכרים אותו בגלל שהוא צריך לשלם את גניבתו. וכן בקניין שטר, אלה הם שני הקניינים שעבד עברי נקנה בהם. ובאיזה קניינים הוא משתחרר? קונה את עצמו לצאת לחירות, בזמן שמסתיימים אותם 6 שנים מיום שהוא נמכר, 6 שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. ובדרך נוספת, אם הוא פודה את עצמו באמצע שנות העבודה, הוא נקנה בגירעון כסף, האדון מגרע מהמחיר של העבד את שווי השנים שהוא כבר עבד בהם. והעבד נותן לו את שאר הכסף. אם נאמר, הוא נמכר ל6 שנים ב-600 דינרים, כל שנה זה 100 דינרים. אם הוא עבד 3 שנים, אז הוא צריך לשלם 300 דינרים והוא יוצא. אז ישנם 3 אופנים, 3 דרכים שבהם עבד עברי יוצא לחירות, או על ידי שמסתיימים 6 שנים, או כשמגיעה שנת יובל. יכול להיות שמגיעה שנת יובל לפני שעברו 6 שנים. איך ייתכן? הרי יובל זה אחרי 50 שנה. התשובה היא שה50 שנה האלה לא קשורים לזמן המחירה של העבד, אלא ה50 שנה האלה קשורים לחשבון מאז שהתחילו למנות שמיטה ויובל. אחרי שכבשו וחילקו את ארץ ישראל בזמן שנכנסו לארץ ישראל על ידי יהושע בן נון, התחילו למנות שנה ראשונה, שנה שנייה, שנה שלישית, עד שהגיעה השנה השביעית, שנת שמיטה. אז התחילו למנות שוב פעם, שנה ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, חמישית, לשמיטה, אבל המשיכו למנות את השנה השמינית והתשיעית והעשירית לשנות יובל. כשהסתיימו 50 שנה מאז השנה הראשונה שהתחילו למנות שמיטה ויובל, אז השנת ה-50 הייתה שנת יובל. ואז ממשיכים למנות אחרי היובל הראשון, יובל שני, עוד פעם 50 ועוד פעם 50, ככה מנו יובלות. כשמגיע שנת יובל, העבדים יוצאים לחירות, אפילו אם עדיין לא הסתיימו 6 שנים. אז אם כן נמצא שהעבד יוצא או בשנים או ביובל או בגירעון כסף. גם אמה עברייה יוצאת בשלושת הקניינים האלה, אלא שיתרה עליו אמה עברייה, על העבד העברי, שהיא קונה את עצמה גם בזמן שמביאה סימני נערות. כשהיא נהייתה בת 12 שנים ויום אחד, אם יש לה שתי שערות והיא כבר, והיא נחשבת שהיא הגיעה לסימני נערות, אז היא גם יוצאת מהעבדות שלה. העבד הנרצה, שלא רוצה לצאת אחרי 6 שנים, איך הוא נקנה לאדון להמשיך לעבוד עד היובל? ברציעה שהאדון רוצה את אוזנו. ואיך הוא קונה את עצמו אותו עבד? איך הוא יוצא לחירות? כשמגיע בשנת היובל. ויש עוד דרך, במיטת האדון. אם האדון מת באמצע זמן העבודה של העבד, הוא לא עובד אצל היורשים. יהודי שנמכר לעבד, לא עובר בירושה ליורשים של האדון, אלא הוא יוצא לחירות במיטת האדון. הגמרא בדף שלפנינו דורשת מניין שעבד עברי נקנה בכסף. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת מניין? מנהלן, אמר קרא, כתוב מפורש. בפרשה של עבד יהודי שנמכר לגוי, אומרת התורה, את המושג הזה שהקרובים צריכים להתאמץ לפדות את היהודי הזה. איך פודים אותו? לפי השנים שנשארו שהוא צריך עדיין לעבוד. ומשלמים מכסף מקנתו, מהכסף שהוא נקנה, מחשבים כמה הוא עבד וכמה נשאר לו לעבוד, ולפי זה פודים אותו. מלמד שהוא נקנה בכסף. אתה רואה מכאן שיהודי שנמכר לעבד אצל גוי, נקנה בקניין כסף. בסדר, נכון? אז רואים מכאן סוג אחד אבל. יהודי שנמכר לגוי. אבל מניין נלמד את שאר סוגי העבדים. השכחן עבד עברי הנמכר לעובד כוכבים. שם מסתבר שהוא נקנה בכסף או איל, וכל קניינו של גוי בקניין שהוא רוצה לקנות מטלטלים, זה רק בקניין כסף. הוא לא יכול למשל לקנות איזה חפץ בקניין משיכה. יהודי שנכנס לחנות והמוכר רוצה למכור לו משהו, הוא יכול לקנות את אותו חפץ בלי לשלם. מה זאת אומרת? הוא מושך את החפץ, ואז החפץ שייך אליו. זה שצריך לשלם זה נושא אחר. הוא חייב כעת כסף למוכר, כמו אילו היה לוקח ממנו הלוואה. אבל החפץ הוא כבר שלו, בקניין משיכה. זה שייך דווקא ביהודי, לא בגוי. אז מכיוון שגוי, הקניין היחיד שלו במטלטלים זה בכסף, מובן למה אם הוא קונה יהודי, הוא קונה אותו בקניין כסף. אבל יהודי הנמכר ליהודי אחר, לישראל, מנהלן שגם הוא נקנה בכסף. עונה הגמרא, אמר קרא, התורה אומרת לעניין בת ישראל שנמכרת לישראל. גם עליה נאמר והפדה שיכולה לפדות את עצמה באמצע השנים, שהיא עובדת. היא נמכרה למשל 6 שנים ב-600 דינרים, והיא עבדה 3 שנים, 100 דינרים לשנה, נשארו 3 שנים, היא פודה את עצמה על ידי 300 דינרים. והאדון צריך לסייע לה. מלמד שמגרעת פדיונה ויוצאה. הוא מוריד מסכום הפדיון את ערך השנים שהיא כבר עבדה אצלו. בכל אופן, אתה רואה מכאן שהיא נקנית על ידי כסף, כי יש פה ממה לגרע. אז גם סוג שני של עבד מצאנו שהוא נקנה בכסף, אמה עברייה. אבל עדיין מניין נלמד לשאר סוגי העבדים שנקנים בכסף. אשכחן מצאנו מקור שאמה עברייה נקנית בכסף, אבל יכול להיות שדווקא היא, הועיל ומקדשה בכסף, היא הרי מתקדשת בקניין כסף. לכן מסתבר שגם מקניה בכסף, אפשר גם לקנות אותה בקניין כסף. אבל עבד עברי שנמכר ליהודי מנהלן, שהוא גם נקנה בכסף, מתרץ את הגמרא, אמר קרא, התורה משווה בין עבד עברי לאמה עברייה, כי אם אחר לך אחיך העברי או העברייה ועבדך שש שנים. יש כאן הקש שהפסוק מקיש בין עבד עברי לאמה עברייה, כמו שאמה עברייה נקנית בכסף, ככה גם עבד עברי. שואלת הגמרא, הפסוק הזה מדבר בגנב שאין לו מאיפה לשלם את גנבתו, שבית דין מוכרים אותו כדי שמהכסף ישלמו את הגנבה. אז השכחן מצאנו שאם מכרו בית דין, הוא נקנה בכסף. שעליו נאמר, כי מכר לך אחיך העברי או העברייה. כי אם מכר, הכוונה שמישהו אחר מכר אותו. שם מסתבר שיוכלו לקנות אותו בקניין כסף, ולא יצטרכו גם קניין חזקה להתחיל להתנהג בו במנהגי עבדות, שזה הכוונה קניין חזקה. אבל הייתי אומר דווקא כשמכרו אותו בית דין, יש סברה להקל שהוא ייקנה על ידי כסף. כי הרי יש קולות נוספות. הועיל ונמכר בעל כורחו, לא צריך את ההסכמה שלו. אבל עבד עברי שהוא מוכר את עצמו לישראל מנהלן שהוא נקנה בכסף, ולא צריכים גם כן קניין חזקה. עונה הגמרא, יליף, לומדים גזרה שווה, שכתוב בעבד עברי מוכר עצמו לשון שכיר, כשכיר, כתושב יהיה עמך, וכתוב לגבי עבד שמכרו אותו בית דין, גם לשון שכיר, כי משנה שכר שכיר עבדך. אז אם כן, כמו שכשבית דין מכרו אותו הוא נקנה בכסף, ככה גם כשהוא מוכר את עצמו לישראל הוא נקנה בכסף. אז זהו, אז אם כן יש לנו מקור. שואלת הגמרא, הניחא למאן דיליף, שכיר שכיר. זה טוב לפי דעת הברייתא, שנראה בהמשך, שיש דעה שסוברת, שלומדים גזירה שווה, שכיר שכיר. שזה גם נראה בהמשך, בדף תתוו, שזה רוב הדעות, סוברים שלומדים את הגזירה שווה הזאת. אלא לפי המאן דלא יליף, שכיר שכיר. לפי הדעה שנראה בברייתא הבאה שסוברת, שאין את הגזירה שווה שכיר שכיר, על כל פנים לפי דעת חכמים שלמדו כאן את הגמרא, שלפי דעתם יש דעה שסוברת שלא לומדים את הגזירה השווה הזאת, מה יקל למימר, מה יש לומר, מניין נלדה את הסוג החמישי, עבד עברי שמוכר את עצמו לישראל, מניין שהוא נקנה בכסף. מתרץ את הגמרא, אמר קרא, כתוב בתחילת הפרשה של עבד עברי שנמכר לגוי, וכי תשיג. כתוב את האות וו, זאת אומרת שזה בא תוספת לפרשה הקודמת. זאת אומרת שיהודי שנמכר לגוי זה המשך למה שהיה כתוב קודם. זה מוסף על העניין הראשון ששם מדברים על יהודי שנמכר ליהודי. וילמד העליון מהתחתון. אז אם כן, מכיוון שהתורה מחברת את שתי הפרשיות, את שני הנושאים יחד, אז כמו שיהודי שנמכר לגוי, ראינו מקודם שהוא נקנה בכסף, ככה גם אם הוא נמכר לישראל, זאת אומרת אם הוא מוכר את עצמו לישראל, הוא גם כן נקנה בקניין כסף. מבאר את הגמרא, ומאן תנא דלא יליף שכיר שכיר. מי באמת דעה שסוברת שלא לומדים את הגזרה שווה, שמשווה בין אדם שמוכר את עצמו לבין מי שבית דין מכרו אותו? היי תנא, זה התנא שמצאנו בברייתא, שהוא מחלק בין עבד שמוכר את עצמו מרצונו ליהודי, לבין מישהו שבית דין מכרו אותו בעל כורחו. נתניה, המוכר עצמו, אין לו את הדין שנאמר בעבד שמכרו אותו בית דין, שהוא עובד רק לשש שנים, אלא הוא נמכר לא רק לשש, אלא גם ויותר על שש. כמה שהם קבעו ביניהם בזמן המחירה. אם לא קבעו זמן, אז הוא נמכר לשש, אבל אם הם קבעו בזמן המחירה שהוא נמכר ליותר משש, אז זה לפי מה שהוא אמר. אבל עבד עברי שמכרו אותו בית דין, אינו נמכר אלא לשש שנים. כמו שכתוב, עבדך שש שנים. הבדל שני, המוכר עצמו אין אצלו את ההלכה שנאמרה לגבי זה שמכרו אותו בית דין. אם הוא רוצה להמשיך לעבוד אצל האדון, הוא יוצא לחירות. אין דבר כזה שהוא נשאר, הוא אינו נרצה, אלא יוצא לחירות. רק זה שמכרו אותו בית דין, אם הוא רוצה להמשיך לעבוד, הוא נרצה. והוא ממשיך לעבוד עד היובל. כי לגבי מכרו בית דין, נאמרה ההלכה של נרצה. דבר נוסף, זה שמוכר את עצמו, כשהוא יוצא לחירות, לא נותנים לו מתנות, כמו שנותנים לזה זה שמכרו אותו בית דין. אין מעניקים לו, רק זה שמכרו אותו בית דין מעניקים לו. כי לגבי זה שמכרו אותו בית דין, כתוב, הענק תעניק לו, שנותנים לו פיצויים, מתנות שלמות, כשהוא יוצא. וכן, המוכר עצמו, אין רבו מוסר לו שפחה כנענית. התורה מחדשת שאם עבד שמכרו אותו בית דין, בעל כורחו, לישראל, אותו יהודי יכול לומר לעבד שיש לו שפחה גויה, הוא רוצה שהעבד ייקח אותה, והוולדות שיוולדו, הם הרי נולדו משפחה כנענית, אז יש להם דין של עבד, הם יהיו עבדים של אותו אדון. זה דווקא מה שהתורה התירה, זה נאמר לעניין מכרו בדין. זה נאמר בפרשת משפטים, ששם מדברים על מכרו בדין. אבל זה שמוכר את עצמו, אין רבו מוסר לו שפחה כנענית. רק מכרו בדין, רבו מוסר לו שפחה כנענית. אז אם כן רואים כאן שיש טענה שלא משווה בין מוכר עצמו למכרו בדין, והחכמים בגמרא סבורים שהוא הטענה שלא לומד גזירה שווה שכיר שכיר בין מוכר עצמו למכרו בדין, אתה רואה שהדין שלו שונה ממכרו בדין. רבי אלעזר הוא זה שלומד גזירה שווה שכיר שכיר, לכן הוא אומר שאין שום הבדל, כל ההלכות שנאמרו על עבד שנמכר על ידי בית דין שייכות גם בעבד שמוכר את עצמו, זה וזה אינו נמכר אלא לשש שנים, זה וזה נרצה אם הוא רוצה ועובד עד היובל, זה וזה מעניקים לו כשהוא יוצא לחירות, וזה וזה רבו מוסר לו שפחה כנענית. מאי, במה הוויכוח? לאו וכי לא בהק המפלגה, לא בזה הוויכוח. לתנא קמא, התנא הראשון בברייתא, שמחלק בין מוכר עצמו למכרו בית דין, לא יעליף את הגזרה שווה שכיר שכיר, ולכן, כיוון שהדינים המיוחדים שנשנו בברייתא נאמרו דווקא במי שבית דין מכרו אותו, אז זה לא שייך לגבי מי שמוכר את עצמו. ורבי אלעזר הוא זה שלומד יליף שכיר שכיר, ולכן מהגזרה שווה הזאת משווים, אף על פי שההלכות האלה נאמרו במכרו בית דין, זה שייך גם במוכר את עצמו. ואף על פי שאמר רב תביומי משמו של אביי שאפשר להעמיד שגם התנא הראשון בברייתא מסכים שלומדים גזירה שווה שכיר שכיר, והסיבה שהוא מחלק כי יש לו דרשות מיוחדות כמו שרב תביומי מסביר בהמשך, וזה ממשיך בדף תתוו, אבל בכל זאת מבאר הריטווה ש החכמים שהביאו שיש דעה שסוברת שלא לומדים גזירה שווה שכיר שכיר, הם הבינו שזה דעת התנא הראשון כאן בברייתא, והם לא קיבלו את הדחייה הזאת שדחה רב תביומי. עד כאן דף י' ד'.